שלום רב לכם, פייקלנד, ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק של פייקלנד, התוכנית, הפודקאסט של המכון למחקר ביטחון לאומי, בשיתוף עם קרן קונרד אדנאואר, התוכנית היחידה בישראל שעוסקת בתחום ההשפעה, התודעה, הדיסאינפורמציה, פייק ניוז, פוסט אמת, כל המילים הגדולות האלה שבעצם הם מילים שמתארות את מה שקורה מעבר לטילים ולמילים, דברים שקורים לנו במוח, בתודעה. בפרק הזה אנחנו נדבר על היכולת של מדינה דמוקרטית להתמודד עם מבצעי השפעה, עם מבצעי תודעה, גם כאן בישראל וגם בארצות הברית. שלושה איתי בפרק הזה, כאן היום, דודי סימנטוב כמובן, ראש תוכנית השפעה ותודעה במכון למחקרי ביטחון לאומי. אלן דודי.
שלום.
יש לנו גם את עורך דין עמית אשכנזי, לשעבר היועץ המשפטי של מערך הסייבר הישראלי. שלום אדוני.
שלום.
וסגן אלוף יוד, לא נאמר את שמו, הוא איש מערכת הביטחון, איש אמן, שלום יוד, תודה שאתה מצטרף אלינו.
שלום רב, לכבוד ועונג.
טוב, דודי, אנחנו כבר עשינו כמה פרקים פה בפייקלנד, דיברנו על המון דברים, גם על הסברה וגם על תודעה וגם על השפעה וגם על רוסים וגם על סינים. עכשיו הגיע הזמן להסתכל פנימה ולשאול את עצמנו איך בעצם מתמודדים עם כל המתקפות האלה. אפשר לומר שיש מה לעשות עוד.
כן, בהחלט. האיום הזה של השפעה זרה זה איום שמדינות המערב כבר עוסקות בו. ה-9-11 של הנושא הזה קרה לפני 8 שנים בארצות הברית.
ואנחנו אתה מתכוון לבחירות ב-2016.
לבחירות ב-2016. כן. ואנחנו כמדינה רואים את הדברים האלה קורים כבר כמה שנים, מכל מיני זוויות שגם דיברנו עליהם בפרקים הקודמים, ולא בטוח שאנחנו שמים את זה במקום הנכון מבחינת הסדר עדיפות, כדי לתת לזה מענה.
קרי, אנחנו עסוקים מאוד בלאתר את המתקפות, פחות את המגננה?
לא, אנחנו בכלל לא מכירים בזה כאיום משמעותי, לא אגיד אסטרטגי, אפילו איום, אנחנו יודעים מה זה איום של טילים שנופלים עלינו, אנחנו בטח יודעים מה זה איום של טרור ושל נוחבות שמסתובבים לנו על הגבולות. את האיום הזה שנכנסים לנו לשיח, חדירה מבחוץ, ושמזהמת לנו את השיח הציבורי והפוליטי, את האיום הזה אנחנו קשה מאוד להבין אותו וקשה לתפוס אותו, ולכן יש פה איזה סוג של לפעמים הכחשה, לפעמים חוסר התמודדות. תיקח לדוגמה את נושא הסייבר שעלה לפני יותר מ10 שנים, הוא זוכה להתמודדות שלמה, יש ארגונים שקמו בהקשר שלו, גם בצהל, גם בארגונים אחרים.
כשאתה אומר סייבר רק כדי לבדל את אני חושב שהמושגים חשובים מאוד. כן. כשאתה אומר סייבר, יש כאלה שיחשבו שזה אותו הדבר עם השפעה. לא, ממש לא. סייבר זה מתקפות על תשתיות.
נכון. סייבר זה ביטים. ביטים שעוברים מצד אחד ומשביטים מערכות מידע.
והשפעה זה סאונד בייטים.
השפעה מצטרפת לתוך השיח עם מילים בתוכן, מניפולציה על תכנים. יש קשר בין הדברים האלה, אנחנו רואים שיש מדינות וגורמים חיצוניים שמשלבים סייבר והשפעה. זה לא שזה שני עולמות שונים. אנחנו קצת, אם אני מסתכל על העשור האחרון, מתייחסים לזה כאל שני עולמות שונים, והם מאוד קשורים.
כן, טוב, עמית, לפני שאני עובר ככה ליוד, מתמחה במה שקורה בארצות הברית, וגם יודע היטב מה האמריקנים עשו אחרי 2016, אתה יכול בכל זאת טיפה להרגיע, כמי שמכיר את המערכים הישראלים, ולומר, אנחנו כן בתמונה, אנחנו לא מנותקים לגמרי מן ההתפתחויות.
אנחנו לגמרי בתמונה, במערכת הביטחון, אני בטוח שיש את הגופים המתאימים שעוקבים אחרי מה עושים היריבים שלנו. הקושי בעולם ההשפעה הוא שהיריבים מסתווים הרבה פעמים בתוך תוכן לגיטימי, מסווים את עצמם, ובנוסף, כדי שגופי הביטחון יהיו אפקטיביים, הם צריכים בעצם לפעול במרחב התוכן, במרחב שהוא לא בביטים, אלא הוא בעצם מעודד על ידי הפלטפורמות החברתיות, טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, ולפעמים גם בתוך קבוצות סגורות, בטלגרם, ובמקומות האלה, גם אם מערכת הביטחון מזהה את האיום, אנחנו צריכים רגל מסיימת שיודעת לגרום לאיום הזה להיות מטופל, כי המימד הזה מאופיין בעצם בשחקנים פרטיים שמנהלים אותו. מצד אחד, אפשר להרגיע ולהגיד, יש לנו את היכולות והידע. מצד שני, נדמה לי שבשונה ממה שקרה בתחום הסייבר ביטים, שבו יש לנו 10 שנים כבר מדיניות וארגונים שקמים בבוקר לדבר הזה, כולל סינכרון בתוך המערכת. בנושא ההשפעה, אין לנו גוף אחד שאנחנו יכולים להגיד, הוא אחראי קצה לקצה. יותר מזה, נדמה לי שאין לנו אפילו שפה אחידה, כמו שאתה הערת.
למה זה לא קם? כלומר, ההבנה שהמתקפות האלה מתרחשות, קיימת. יש בעיה רגולטורית, חוקתית, חוקית? איפה הבעיה?
הבעיה היא שמשחר ילדותו של האינטרנט, היו שתי גישות של מדינות להתייחס אליו. הגישה הרוסית-צינית אומרת, אינטרנט זה המשך של התופעות שאנחנו מרגלצים אותן כישויות מדיניות, ולכן מותר לנו גם להתעסק בתוכן באינטרנט ובמה שקורה בו. הגישה המערבית, שישראל היא כמובן חלק מנה, שתוכן באינטרנט וברשתות חברתיות ובאופן כללי, זה דבר שקשור מאוד לחופש הביטוי, ואנחנו לא רוצים שהמדינה והממשלה תרגלץ אותו, תתעסק איתו, תסתכל עליו. וכמובן, הדבר הזה היום אנחנו רואים את הניצול לרעה שלו בידי שחקנים זדוניים. החשש מפני התערבות של המדינה בתכנים, הוא החשש שהרתיע את כל מדינות המערב מעיסוק יסודי בדבר הזה.
אוקיי, אמרת פה משהו מעניין, ותכף אני אחזור אליכם רבותיי כאן באולפן, כי יש מדינות שכן החלו להכניס את הידיים עמוק לתוך הבוץ הזה. האירופאים הם כמובן מובילים, צריך להגיד את האמת, האמריקנים אחרי, אנחנו הרבה מאחור, אבל כשאנחנו מסתכלים על הפעולות הרגולטוריות, או על ההתערבות של המחוקקים באמריקה למשל, וגם באירופה בכלל, באיחוד האירופי, אתה רואה שם שהם עוסקים בסוגיות האלה, לא פעם ולא פעמיים, כולל הבאת הגורמים המהדדים, כמו שקרא להם דודי, כל החבר'ה מהרשתות החברתיות, כדי לתת דין וחשבון. וזה היה. צוקרברג היה שם, הבעלים הקודמים של טוויטר היה שם, אולי עוד נראה גם את אילון מסק בקרוב נותן עדות. בקיצור, זה קיים. עכשיו, יוד, אני עובר אליך. אמרתי שאתה מומחה לתחום הזה בארצות הברית, למה שהאמריקנים עושים. הם חטפו בומבה גדולה מאוד ב-2016, אחר כך התאוששו. איך הם מתמודדים עם זה עכשיו, עם התופעות האלה?
אז קודם כל אני אגיד, על זה שאמן כמעריך לאומי, הוא חייב שתהיה לו גם זווית הסתכלות על מה קורה בסביבה האסטרטגית הגלובלית. וללמוד מזה על היכולת לקדם את יעדי הביטחון הלאומי של ישראל גם בעיות הליבה האזוריות. וזה מתוך איזושהי הבנה שמה שקורה מחוץ למזעת לא נשאר שם. הוא משפיע לפעמים ישירות גם עלינו. אבל אני רוצה להגיד שהפרויקט הזה, הוא נעשה אד-הוק לבקשה של דודי סימן טוב היקר, וגם לקחנו אותו על עצמנו, אני ועוד איש מילואים מוכשר שלי, דווקא מפני שהנושא הזה לא היה נחקר, ולא היה עליו ידע יותר מדי אצלנו, ועל מה שאפשר וצריך ללמוד מאופן שבו ארצות הברית התמודדת עם איום ההשפעה הזרה, בבחינת חוכמה בגויים תאמין. אז באמת ציינתם את האירוע הדגל של 2016, וזה לא שלפני זה לא היה איום. צריך להגיד שארצות הברית אפילו עוד מימי האבות המייסדים, יש התבטאויות וציטוטים יפים, אם זה תומאס ג'פרסון שחושש להתערבות זרה, תככים והשפעה, אפילו בנאום הפרידה של ג'ורג' וושינגטון, הוא מדבר על זה שההיסטוריה והניסיון מוכיחים שהשפעה זרה היא אחד האויבים המרושעים ביותר של הממשל. ובעת החדשה, צריך להגיד שניסיונות השפעה זרים על ארצות הברית, הם התקיימו ואפילו גברו ככל שהמעמד המעצמתי שלה התמסד סביב מלחמות העולם ולאורך המלחמה הקרה. אפילו מקרה דגל קודם, משנות ה-80, שהיה מוכר שהרוסים הובילו, זה נקרא מבצע אינפקשן או דנבר, שנועד לזרוע תיאוריות קונספירציה, לפיה שהמקור של נגיף האיידס הוא בכלל בניסוי ביולוגי שארצות הברית ערכה. אבל אין מה להגיד שקו פרשת המים הוא באמת 2016, הוא תפס את ארצות הברית בהפתעה. בלינקן, מי שהיום מזכיר המדינה האמריקאי, הוא מצוטט בספר מ-2020, והוא אומר שטעינו, היינו תמימים, חשבנו שאנחנו חסינים, ובכלל לא היו מוקדים בהתערבות רוסית, בפחות בבחירות. יש את דוח האיומים השנתי, שה-DNI, אותו גוף מודיעין על שהוא הלקח מ-9-11 שמוציא כל שנה, ב-2016 הוא מדבר על היכולת של רוסיה להתערב, לא, או מה שנקרא לעשות השפעה זרה, אבל סוגיית הבחירות בכלל לא הייתה שם. וההפתעה הזאת שקרתה, ופוטנציאל ההזק שהוא מחש, הוא באמת הביא להתארגנות דרך חווה, בתשתית של חקיקה, בהתארגנות של גופים, וצריך להגיד לא בצורה, לא הייתה, לא תחת אסטרטגיה, וצריך להגיד עד היום לא תחת אסטרטגיה לאומית שכל הגופים מתיישרים אליה, אלא שהרבה מאוד גופים הלכו והקימו גופים להתמודד עם איום ההתערבות וההשפעה הזרה. הם עובדים עם מסוכן, סך הכל השיטה הזו נראה לפחות שעובדת טוב, אבל היא עדיין מתעצבת, שזה עוד משהו שאפשר להגיד על המערכת האמריקאית. הייתי רוצה רגע אבל להגיד, כשאמריקה אומרת השפעה והתערבות זרה, למה היא מתכוונת? וקודם כל, למה היא לא מתכוונת? בארצות הברית עושים איזושהי הבחנה בין מה שיוגדר כהתערבות זרה, או בהשפעה והתערבות זרה, לבין בכלל כאילו, יש כל מיני סוגים של התערבות. חלקה, לא אגיד לגיטימית, אבל יש דרך להתמודד עם כל מיני סוגים של התערבות.
צריך פה לעשות איזושהי הבחנה נוספת אולי, כדי לתת למאזינים שלנו, לצופים שלנו, גם את ההבנה המעמיקה יותר. בארצות הברית, חלק מן המשחק הדמוקרטי, הוא שאנשים, כל מיני גופים או עמותות, או לובי כזה או אחר, שלעיתים ממומן על ידי כסף זר, יכול לשחק במשחק אם הוא מודיע שהוא כזה. למשל, כך למשל את הקטרים, בסדר? כדוגמה. הקטרים, רק השנה גילינו עד כמה הם מעורבים במבצעי השפעה שהם לכאורה לגיטימיים. מה הם עושים כולה? קונים קתדרה, או מממנים קתדרה באוניברסיטה יוקרתית, ומי יבוא, עכשיו באים אליהם, אבל שנים לא אמרו להם שום דבר, או איזה יופי, יש תרומות. תרומות למחקר האמריקני, איזה יופי. ואנחנו רואים את ההשפעה עד כמה היא הרסנית מבפנים, בהצטלה לגיטימית לגמרי.
בדיוק. אז פה האמריקאים עושים את ההבחנה בין מעורבות זרה בממדים שהם לא בדיסאינפורמציה או התערבות בבחירות, אלא השפעות מסחריות זרות, שימוש במנופי מדיניות, אם זה פלטנות דיפלומטית, אפילו דוברות רשמית או לובינג מה שנקרא, ואלה זוכים למענה תפיסתי נפרד. אפילו סוגיית ההשקעות הזרות, הסיניות, היא עניין ענק בארצות הברית. זה לא, זה קיבל מענה יהודי, מה שהם קוראים לו סיפיוס. ה-Committee on Foreign Investment in the United States. זה שם מגבלות ורגולציה בביתי שרשרות הספקה, לשמירה לביטחון שלהם, או שמירה ליתרון הטכנולוגי האמריקאי. זה התערבות זרה, נכון, אבל פה האמריקאים חידדו את ה-Malign Foreign Influence. ופה הם מדברים, והסוכניות הפדרליות ממש מגדירות את זה, מה זה Foreign Malign Influence? זה פעולות חשאיות, זאת אומרת לא overt מה שאמרת, או באמצעים לובינג גלויים, אלא פעולות חשאיות שמדינות עושות במטרה להשפיע על הסנטימנט הפוליטי והלכי דעת הקהל בתוך ארצות הברית. ואיך הם עושים את זה? מפיצים דיסאינפורמציה, והרציונל שלה זה לזרוע פירוד בלכידות הלאומית האמריקאית, אבל בסופו של דבר מה שיביא לערעור של האמון במוסדות ובערכים דמוקרטיים. זה, תחת זה, ארצות הברית התארגנה, תחת מסגרת הגג של האיום שהוא Foreign Malign Influence, וסוגיית ההתערבות בבחירות עצמה היא משוייכת לזה. צורך העניין, מהם הדברים הכי מצויים שהאמריקאים מאפיינים שהם תחת הכותרת הזו של Foreign Malign Influence? ניסיון להגיע לכמה שיותר אמריקאים עם זהויות וסיפורים בדויים ברשתות החברתיות השונות, מאמצים פליליים לשיבוש של הצבעות, מימון לא חוקי של קמפיינים, וכל עולם התקיפות סיידר נגד תשתיות ההצבעה, חדירות למחשבים של נבחרי ציבור והדלפות מתוכם. היה מקרה דגל כזה, תת מקרה דגל, בתוך ההתערבות של 2016, שהרוסים חדרו לתוך המחשבים של ה-DNC, הוועידה הדמוקרטית שגם תהיה בקיץ הקרוב, שמחתירים את ה... את, ה, את, ה, את הנשיא צורך העניין כמועמד, וזה הפנינג גדול, חדרו למחשבים שלהם והדליפו כל מיני דברים החוצה, מה שנקרא hack and leak. ואגב, בתוך גם המשגות יש שלושה סוגים של השפעה זונית זרה, שאמריקאים לפחות מבחינים, ומדברים על רוסיה, סין ואיראן בעיקר, שלושה דברים. אחד זה מאמצים של מיסאינפורמציה, שזה פשוט פייק, מידע לא נכון. שתיים זה דיסאינפורמציה, זה מידע שנועד בזדון להוליך שולל, ומה לאינפורמציה? זה מהמשפחה שאמרתי מהמבצעי hack and leak, זה מידע שהוא באמת נכון יכול להיות, הוא מבוסס על עובדות, אבל הוא מוצא מההקשר שלו, הוא בא לתמרן, להוליך שולל ולהזיק.
אוקיי, טוב, אני חוזר אלינו, תודה יוד, תודה על הסקירה הנרחבת הזאת, אבל אני רוצה להסתכל דודי עלינו שנייה, כי גם כאן במכון, בשנים עברו, למשל סביב מערכות הבחירות האינסופיות שהיו ב-2019, כאן במכון עשינו כמה סימולציות ובדקנו, וגם רשות הסייבר היו פה, וגם השב"כ וכל מיני גופים נוספים, ותמיד אמרנו, הייתה תחושה לפחות, נכון לאז, שבכל מה שנוגע למערכות בחירות אין התערבות זרה, זאת אומרת, יש מין, כאילו לא נוגעים בנו, לפחות זה היה נכון ל-2019. האם זה השתנה? כי ראינו עכשיו את האיראנים ואת הרוסים, וגם את הסינים משחקים חזק מאוד בניסיון להדליק את השטח, לא בבחירות, אבל במלחמה.
כן, אני חושב שזה השתנה מכמה נקודות מבט. קודם כל, ב-2019 כבר אז הייתה אמירה של ראש השב"כ דאז, שהוא אומר שמדינה זרה מתערבת בבחירות. זה כבר אז היה. אבל מה שהשתנה זה קודם כל רמת הידע שלנו. אנחנו עוסקים גם באיראנים, גם ברוסים, גם במחקר חדש שאנחנו נפרסם בהקדם על האחים המוסלמים. אז זאת נקודה אחת. רמת הידע שלנו עלתה מאוד במובן של להסביר מה זה בכלל האיום הזה. דבר שני, לפני 5 שנים התעסקנו רק בבחירות. היום אנחנו מבינים שגם מלחמה זה זמן מאוד טוב לעשות את ה...
אולי אפילו יותר טוב.
ואולי יותר טוב.
צריך לזכור שגם הגרמנים וגם הבריטים וגם האמריקנים עסקו במבצעי השפעה חזקים מאוד גם במלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, זה היה מקובל
לגמרי. שלושת הדוגמאות שסאל יוד ציין, הן קורות גם בעת בחירות, גם במלחמה וגם בין מערכות בחירות. בתקופה הזאת שיכולה להיות 4 שנים ויכולה להיות פחות, אז אפשר להתערב בתוך השיח הפוליטי, בתוך הפגנות, לנסות להוריד ממשלה, לנסות למצוא שסעים, הנושא של הפגנות שהיו בהקשר של המהפכה המשטרית, האיראנים נכנסו ממש פנימה, פעם הם היו בעד הצד הזה, פעם הם היו בעד צד אחר, אז הדבר הזה בפירוש, אנחנו יודעים הרבה יותר לגביו, בסימולציה אנחנו המצאנו דברים, עכשיו המחקר שלנו התקדם. אני חושב שמאוד חשוב להבין, לפני שאנחנו ניגשים במה המענה של מדינה, להבין למה זה כל כך קשה לתת לזה מענה.
כן. בגלל ש... אם כי שוב, דודי, תראה, אם אני מתייחס למה שאמר סגן אלוף יוד, וגם דה פקטו כשאנחנו מסתכלים, ופה עמית אולי גם אתה תוכל להתייחס לזה, 2016 הייתה מה שנקרא ההירושימה, אני יודע, הגראונד זירו, תקראו לזה איך שאתם מוצאים, של האירוע הזה, ומאז היה הרבה יותר קשה לרוסים לשחק במשחק הפנים האמריקני. בבחירות 2020 זה היה פחות בולט.
אבל אולי זה, אולי זה היה פחות בולט, ויוד יוכל להרחיב, כי הם עשו דברים. זאת אומרת, עשו. ב-2019 ו-2020 הוקמו גופים, מה שבישראל לא קרה, כדי להתמודד עם הדבר הזה.
כן.
ואצלנו לא הוקם אף גוף. היו התארגנויות אד-הוק לקראת כל בחירות, אבל מה קורה כשהבחירות נגמרות? ההתארגנויות מתפזרות. ההבנה היא שאצלנו לא נפל האסימון. כך אני רואה את הדברים בריאת המדינה.
אתה אומר, כי אם היה נופל האסימון, גם במלחמת חרבות ברזל היה יותר קל למדינה להתמודד עם אותם מבצעי השפעה שהיו פה וזיהינו אותם.
אני לא טוען שהגופים שצוינו כאן לא עוסקים בזה בכלל. אני גם לא טוען שצריך להקים גוף אחד שיעשה את הכל. אני טוען שרמת ההתארגנות היא נמוכה ושאין כרגע איזושהי תפיסה כוללת. הנקודה שחשוב להגיד למה זה כל כך קשה.
כן.
לפני שאנחנו נכנסים, המאמר של עמית מציע רעיונות קונקרטיים למה אפשר לעשות.
אז בוא נשמע עמית באמת מה אתה מציע, וגם אני אשאל אותך בתווך הזה של 16-24, פה במדינת ישראל, כשהאמריקנים עשו מה שעשו והתמודדו עם מה שהתמודדו, האם אנחנו גם הותקפנו בצורה כזו שאתם יודעים לזהות, או ידעתם לזהות, או יודעים לשים את האצבע ולהגיד, הנה פה זה הרוסים, הנה פה זה הסינים, והנה פה זה האיראנים, ורק לאחרונה נספר שהיה תדרוך רשמי שיש מבצע רוסי שזוהה, דופלגנגר, קוראים לו, שזוהה כאן בישראל, מבצע רחב שמתרחש כל כמה חודשים.
אני לא אתייחס לדברים שקשורים לדברים שעשיתי בתפקיד, אבל אני כן רוצה להתייחס לדוחות פומביים ולהזכיר את השחקן המשמעותי, או השחקנים המשמעותיים. מי שחשף לאחרונה שהיה כאן מבצע של דופלגנגר זה פייסבוק, שכתבה שהיא ראתה ניסיון להתחזות לאתר מאקו, היא זיהתה אותו כאתר פופולרי בישראל, ודרכו להעביר תכנים נגד אוקראינה, ושהתמיכה הישראלית באוקראינה היא לא טובה. וזה זיהוי שעשתה פייסבוק. וזה מוביל אותנו באמת לאחד האתגרים שלנו כמדינה שהיא לא ארצות הברית, בהתמודדות עם הסוגיה הזאת. כי בארצות הברית, כשגופי הביטחון רוצים לדבר עם פייסבוק, או עם הרשתות האמריקאיות, הם יודעים להשיג אותם ולהשפיע עליהם. בישראל אנחנו עובדים במצב אחר, גם מבחינה, קרא לזה כלכלית, וגם מבחינה משפטית. ולכן היכולת שלנו באמת לשתף פעולה פה עם הפלטפורמות מתנהלת בצורה אחרת. זה אחד האתגרים.
כלומר, אתה מזהה את הפלטפורמות, הרשתות החברתיות כמקומות הכי מסוכנים, שהדיאלוג איתם הוא לא מספיק טוב.
חד משמעית. אני חושב שיש לנו בעיה אחת, שהיא בעיה של התארגנות ביטחונית והמשגה ביטחונית, כי כבר בתוך הפודקאסט הקצר הזה, ראינו שיש הבדלים במה אנחנו קוראים לו השפעה זרה והתערבות זרה ומיסאינפורמיישן, באופן שלצורך העניין, אני משתמש בהגדרות שראינו בספרות, וסגן אלוף יוד מתאר מה קורה בארצות הברית. אז קודם כל, כשקהילת הביטחון הישראלית מתכנסת ומדברת על התופעה, כדאי שתהיה לה המשגה אחידה, כדי שידעו על מה מדברים, כי יש פה ספקטרום של דברים. במישור הטהור, כשמדינת ישראל היום מזהה, השפעה זרה לא נסתרת, אלא השפעה זרה, הסתה לאלימות, תכנים שהם קשים ביותר. הכלי שלה כרגע מול הפלטפורמות, שהם בעצם אופן ההפצה, זה פנייה וולונטרית. הפלטפורמות היום לא מחויבות לכבד את פנייה של רשות מוסמכת במדינת ישראל, להפסיק הפצה של תוכן.
עדיין. אני עדיין. מרגיש כאילו אנחנו בדיון ב-2017. נכון, עדיין. זה הזיה.
נכון, זה אחד. אבל נקודה שנייה שחשוב מאוד לשים אליה לב, שגם כאשר מערכת הביטחון או גופי האכיפה פונים לפלטפורמות, זה פרומיל של הפרומיל של התכנים שמועברים ברשתות האלה בזמן אמת, ושל היכולות של הפלטפורמות למנוע את ההפצה. שהרי מה, באיזה יקום אנחנו חיים כאן? כשהיה לנו את כל אמריקה, אם אנחנו זוכרים, בתקופת המלחמה הקרה, ארצות הברית הקימה רדיו, תחנת רדיו ששידר.
Voice of America.
Voice of America.
ואחרי זה מימנו גם את Free Europe.
זה הדרך שלך להגיע אל ה... מי יצרן התוכן אל מי שאתה רוצה להשפיע עליו. היום איך אתה עושה את זה? אתה פשוט עובד דרך הפלטפורמות החברתיות, שדרכי ההפצה שלהם מגוונות, עשירות ובלתי נשלטות, והפלטפורמות האלה, בשונה מ-Voice of America, ובשונה גם מתחנות הטלוויזיה בישראל ובכל העולם, לא קיבלו רישיון משום משרד תקשורת, ככה נבנה האינטרנט. ויתרה מזו, הם חיים במשטר משפטי, שאנחנו אוהבים אותו, שהם לא אחראיות לשום דבר שקורה עם התוכן שהם מפיצות. יש להם פטור מאחריות. כשאתה בתור תחנת שידור משדר תוכן שהוא לא חוקי, אתה אחר כך צפוי לתביעה משפטית. פייסבוק, יוטיוב.
לכאורה, כן, גם זה סיפור מאוד מעניין, שבמדינת ישראל הייתי, טוב שפתחת את זה, כי במדינת ישראל אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק בטווילייט זון בעניין הזה, של ערוצי תקשורת שעולים עם אג'נדה, או אני יודע מה, עם אישור מסוים, כי עדיין אנחנו תחת הרגולציה הזו, ומשדרים דברים אחרים לחלוטין, או מתהפכים תוך כדי ירי
אין ספק, אבל לרגע אני משתמש בזה כדי להמחיש את האתגר העצום, שיש לך מכונות הפצת תוכן, שמה שהם עושות זה להפיץ תוכן, כי זה הביזנס שלהם. נכון. ובעצם אתה עכשיו רוצה לגרום להם להיות הרבה יותר מודעות לשימוש לרעה בפלטפורמה.
נגיד, יש איזשהו שיח עם טיקטוק? שאפשר להתקיים, כי עכשיו האמריקאים בכלל רוצים, הממשל האמריקני, לא יודע אם אנשים מודעים לזה, מנהל עכשיו מאבק עיקש, פומבי, להעלים את טיק טוק מאמריקה, כלומר להפוך אותו לבלתי חוקי, עד כדי כך.
בעצם הסיפור עם טיק טוק משקף בדיוק את הקצה של הדבר הזה, כי טיק טוק היא פעם אחת פלטפורמה, שמאפשרת הפצת מסרים בצורה מאוד משמעותית, ובמובן הזה היא דומה לכל האחרות. אבל יש לה גם קומה גיאו-אסטרטגית, בגלל הטענה של השפעה של השלטון. והדוגמה
השלטון הסיני.
והדוגמה הכי טובה לפלטפורמה, כן. וליכולת ההשפעה שלה, זה שטיקטוק העלתה בשבוע שעבר קמפיין ממוקד לאזרחים אמריקאים, שאמרו להם, תעזרו לנו למנוע את הפגיעה בחופש הביטוי שלכם. קמפיין ממוקד לאזרחים אמריקאים.
המשטר הסיני נלחם על חופש הביטוי של האמריקאים, זה דבר מדהים. זה. דודי, ראיתי שסימנת לי, אבל סגן אלוף יוד בהקשר הזה, אני חייב להכניס אותו חזרה לתמונה, כי אמריקה יכולה כבר להתהדר ולומר, אנחנו יודעים מה לעשות, או שגם שם מתמודדים ועדיין מחפשים את הדרך באפלה?
אז קודם כל, יפה גם אמרתם מקודם, שבאמת מה שקרה ב-2016 לא חזר על עצמו במגניטיוד הזה, במערכות הבחירות שהיו אחרי זה. ואפילו אומרים שהמידטרמס האחרונים שהיו ב-2022, למעט איזשהו ניסיון של מייקרוסופט, ככה זייתה של סין בקטנה, לא היה יותר מדי. אז ברור שיש לזה הרבה הודות להתארגנות שהייתה, כל מיני הגבהת חומות והגנות, ואפילו מודעות ציבורית, כי הממשל עובד חזק מאוד מאוד עם באינגייג'מנט הזה, עם השוק האזרחי, עם חברות המדיה הגדולות, אומנם לא עם טיק טוק, אבל עם האחרות, וסך הכל מאוד השתפרו בזה. לפני פחות משבועיים, ראש ה-FBI, באיזשהו כנס, הוא דיבר על בחירות 2024, ככאלו שפחות הערכת המודיעין שלהם, היא כזאת שארצות הברית צפויה דווקא לעמוד בפני איומים הרבה יותר מורכבים, ממה שהתמודדה עד היום. כל הסוגיה של כניסת ה-AI, Generative AI, עושה את זה הרבה יותר קל לשחקנים מתוחכמים יותר, וגם כאלה שפחות, הוא פשוט נותן להם את הכלים לעשות התערבות זדונית, ובאופן שיהיה הרבה יותר קשה לזיהוי. היה גם דוח של, דווקא של מייקרוסופט, של מרכז לניתוח איומים שלהם גם, שיצא ממש לא מזמן, שמדבר ספציפית על הבחירות של 2024, והוא מנתח אפילו את סין ורוסיה, ואפילו את איראן, ככאלו שהבחירות האלה כל כך קריטיות עבורן, שהמרכז מעריך שממש לא ישבו בצד, ושהם יהיו מאוד פעילות, וכמה שקשה היום גם עבורם כמייקרוסופט לנטר את הדברים האלה, וגם הם עומדים על הקשר שלהם.
אבל כמי שמכיר היטב את המאבק האמריקני באירוע הזה, איך היית מגדיר את מה שקורה עכשיו אפרופו טיק טוק? כלומר, איפה היית מקטלג אותו? באיזה צעד, באיזה מקום?
אז הוא במקום שבו הממשל עובד באמת נגדו ולא יחד איתו, וגם בחזית שהייתה כל כך חשובה לממשל, וצריך להיות לא הממשל הנוכחי, זה גם הממשל הקודם, התפיסה הזו שעובדים יחד עם חברות המדיה החברתית, עם ענקיות המדיה החברתית, כדי להתמודד עם זה ביחד, זה מפתח כדי להתמודד עם זה. ובדיוק הדבר הזה, הוא ניצב היום בפני איזושהי חזית התנגדות פנימית, אופוזיציה, הרבה ביקורת על הממשל, על עצם הדבר הזה שהוא עושה עם חברות המדיה. כי בעצם, וזה מגיע בעיקר מהצד הרפובליקני, שהממשל, ספציפית הם טוענים על הממשל הנוכחי, למרות שזה גם הייתה פרקטיקה נוהגת גם בממשל שקדם לו, הם קשרו עם חברות המדיה החברתית כדי לצנזר תכנים של שמרנים ברשת, כביכול תחת ההתמודדות עם השפעה זרה וניסיונות להתערב בבחירות.
אני מוכרח לומר לכם, כן?
וכרגע פשוט הממשל גם ניצב באיזשהו משפט, נקרא מיזורי נגד ביידן, שבארבע ביולי, תחשו כמה חשוב היה לבית משפט להתכנס בארבע ביולי האחרון, ממש הוציאו צו שאסר על הממשל להתנהל, לקיים את הפגישות השבועיות שלו עם החברות המדיה הגדולות, ולעשות את הסינכרון הזה. אז הממשל כרגע, או המשפט הזה גם ספציפית, אם הוא יש לו... יכולה להיות לו השפעה עיצובית על היכולת בכלל של ממשלים, כי זה לא היה צריך בארצות הברית, לעבוד יחד עם ענקיות המדיה הגדולות, להתמודד עם איום ההשפעה הזרה.
כן. רבותיי, בהקשר הזה צריך להגיד, יש פה יקום קורס לתוך עצמו, והאירוניה שמתגלגלת, וכל מיני אמירות כאלה שיכולות לשחק אותה יופי טופי בפודקאסט הזה. למשל, הרי הרפובליקנים בארצות הברית טוענים כבר שנים שיש את המוגולים האלה, את האוליגרכים של הרשתות, שהם בכלל כולם ליברלים פרוגרסיביים, שמשרתים את הדמוקרטים, ודווקא הדמוקרטים רוצים להטיל סנקציות על אותן רשתות שלכאורה משתפות פעולה. זאת אומרת, יש פה, הלוגיקה כבר איבדה את עצמה לדעת. אבל נדמה לי, עמית ודודי, ששניכם רציתם להתייחס לסוגיות של טיק טוק ושל אמריקה.
אני דווקא רציתי להתייחס לאיך אנחנו רואים פה במכון, איך מדינה כמו ישראל צריכה להתארגן למול האיום הזה.
אפרופו מה ששמענו בהקשר האמריקני.
אנחנו, בחוברת שאנחנו נוציא בתקופה הקרובה, יהיה התייחסות לאוסטרליה, לארצות הברית, לפינלנד, ואני חושב שקודם כל, כדי בכלל ליצור איזשהו וקטור של התמודדות, צריכה להתקבל החלטה. ההחלטה שזה באמת אתגר משמעותי, שזה לא משהו בשוליים שהמשחק הדמוקרטי יכול לאפשר, וזה, ככה זה פחות או יותר היום ההחלטה. מדי פעם יש גופים שנוגעים בזה יותר או פחות, אין פה התייחסות לדבר הזה כאל איום משמעותי. וזה דבר שיוצר מבוכה. אז ברגע שמתקבל...
אין המשכיות גם.
לא. עכשיו יש בחירות, אז הנה, עושים צוות חדש. הצוות, הבחירות מסתיימות, עכשיו הצוות מתפזר. וזה נמצא. עכשיו פתאום איראנים, אז איראנים אנחנו מתעסקים. גורמים אחרים, רגע, אנחנו לא בדיוק יודעים. אני רוצה לשים ארבעה רכיבים. אחד זה רכיב של התארגנות. אני לא אומר שצריך להקים פה את מערך ההשפעה. אני אומר שזה, בכל ארגון יכול להיות לזה משמעות, יכול להיות שגם צריך איזה צוותים שהם חוצים. אחר כך כל נושא של מודיעין, אנחנו, לפחות נטיתי בעבר לחשוב שחלק של המודיעין הוא מאוד מאוד משמעותי. היום אנחנו רואים בהתמודדות שזה לא מקרה, שחלק גדול מהמידע זה מגיע מאזרחים, אני קורא לזה מודיעין של אזרחים. זה לא פותר את קהילת המודיעין להתעסק מזה, אבל זה משלים את זה בדיוק באזורים שקשה לקהילת המודיעין לפעול. כי הגורם הזר פועל באזורים הפתוחים. קהילת המודיעין לא רוצה לשים את עצמה כגורם שמסתכל על קבוצות פוליטיות כאלה ואחרות. אז זה הרכיב השני. הרכיב השלישי, עמית התייחס, נושא הרגולציה, ישראל הוא במשחק. יש לה חוקים, יש לה חוקים בצנרת, ועדות שפעלו בשנים האחרונות ונתקעו במחסן.
משרד המשפטים ומשרד התקשורת.
נכון.
בשני המקרים האלה הוקמו ועדות בממשלה הקודמת, כשגדעון סער היה שר המשפטים והנדל היה שר התקשורת.
נכון, והוועדות האלה, ואחת הוועדות של משרד המשפטים, הציגה את חוק הפייסבוק ואת כל הדברים שנתקעו בצנרת בעשור האחרון, יודעים מה לעשות, יש את הפורמט האירופי שאפשר חלקו להתאים, להעתיק, רק צריך לעשות את זה. והדבר הרביעי שאני חושב שהוא מאוד מאוד מרכזי, זה נושא החינוך והמודעות והאוריינות הדיגיטלית. אם אתה בא ותופס את הדבר הזה מכל ההיבטים האלה ביחד, אתה יכול לייצר מדינה הרבה יותר חסינה מפני התערבות זרה, וגם מפני השפעה רעילה מבפנים. וזה לדעתי הכיוון שצריך ללכת אליו.
כן, זה הכיוון וזאת גם המטרה. צריכה להיות כדי לנקות את השיח מהשפעות זרות ואין בלתי נגמרות. עמית.
אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, בישראל היה הליך מקביל להליך שתואר כאן קודם במיזורי, שנקרא פסק דין עדאלה, ושם בית המשפט העליון דווקא אישר את המגעים הוולונטריים בין המדינה לבין רשתות התקשורת, ותיקף את הדבר הזה, תחת תהליכים מאוד קפדניים.
רק למען הדיוק, שאתה אומר רשתות תקשורת, אתה לא מתכוון לטלוויזיה או העיתון, אתה מתכוון לרשתות החברתיות.
כן, פייסבוק וכל האחרים, גוגל, ותיקף את הפרוצדורות המאוד קפדניות שננקטות היום בפרקליטות המדינה כדי לעשות את זה. אני כן חייב לציין שאני לא לגמרי אופטימי כמו התמונה שאולי מצטיירת לגבי ארצות הברית, כי אנחנו מסתכלים בעיניי על המטבע מתחת לפנס, מבחינה הזאת שיש שם באמת אולי הרבה מאוד עשייה של גופי הביטחון, אבל אני לא יודע כמה זה מקרין אחורה על שרשרת הערך והזנב הארוך של הפצת מידע.
אבל אי אפשר, רגע, עמית, שנייה, אי אפשר, אתה חייב את השיתוף הזה. כי אם אתה הולך על המודיעין, ואתה הולך על משפטים, ואתה הולך על התגוננות, אתה חייב שכולם יעבדו ביחד.
אני מסכים, אני רק לא בטוח לגבי האימפקט של זה, אני רוצה רגע להסביר למה. כלומר, אני חושב שנעשית שם עשייה מאוד משמעותית, אני לא כופר במה שנעשה, כמו גם בישראל, אבל אני חושב שבסוף אנחנו שואלים את עצמנו, האם באמת 2022, 2020, 2024, אנחנו פחות חשופים לדברים האלה? אני הייתי יותר נזהר ממסקנות חותכות. בדוח שהוציאו באירופה, אגב המלחמה באוקראינה, בשנת 2023, אחרי כל הרגולציה האירופית שאתה מתאר, התכנים הנפוצים ביותר בפייסבוק באירופה כרגע הם תכנים רוסיים. הנפוצים ביותר.
חד משמעית.
נפוצים ביותר.
הכפלת אתרים. הקמת אתרי דמה, והפצתם אחרי זה ברשות
החברתית. אז עכשיו, מצד אחד, שמנו מלא תשתיות מדינתיות, וגופי ביטחון, ועושים את הכל, אבל בסוף, במבחן התוצאה, האזרח, הצרכן התקשורתי שלנו, נחשף בעוצמה רבה עדיין למסרים האלה. ולכן, בעיניי, זה work in progress. גם הפרויקט האירופי, היתרון שלו עלינו, ובעיניי גם על האמריקאים, זה שהוא כבר החליט לשים כפפות ולהיכנס למים, ולהתחיל להתעסק עם זה בזהירות. ובמובן הזה, מה שעשו באירופה, הוא יכול להיות נקודת מוצא מאוד טובה.
אני חושב שהאירופאים בהקשר הזה, תקן אותי, סגן אלוף יהודה, האירופאים הלכו פה על שילוב מאוד מעניין של עניינים. קודם כל, עיסוק חקיקתי, הגבלה של חלק מהמותר ומה אסור. שתיים, בפומבי, מאבק EU versus disinfo, אתרים כאלה שממש מאתרים וחושפים את מבצעי ההשפעה הרוסיים, ממש מראים אותם לעיני כולם, גם התבטאויות פומביות של ראשי האיחוד האירופי, גם בקורונה אגב, ממש האשימו את הרוסים בזה שמפיצים דיסאינפורמציה נגד מודרנה ופייזר וכל הדברים האלה, והגדרת הנושא הזה שבו אנחנו לא נחנך אתכם מחדש, אבל נסביר לכם איך להתמודד עם כמות הזבל שישנה שם בחוץ, כדי שלא טיפלו בפחים האלה. זה, אני לא בטוח שהאמריקנים, סגן אלוף יוד, עושים עד כדי כך בצורה סיסטמטית, כמו שהאירופאים עושים.
אז אני חושב שדווקא העניין של השיתוף מודיעין, בכלל התופעה הזו של שחרור מודיעין רגיש בזמן אמת, אנחנו רואים אותה בארצות הברית, ראינו אותה כמובן בהתראה לקראת הפלישה לאוקראינה, אבל ראינו אותה גם במקרה הזה ספציפית, גם על אירועים שכאלו. שבועיים לפני הבחירות לנשיאות ב-2020, היו הקרים איראנים שהיו מזוהים מערכת הביטחון באיראן, שעשו שימוש באיזשהו מאגר מידע, הם השיגו פרטים אישיים של אלפי בוחרים בפלורידה, פנסילבניה, שתי מדינות מפתח, שלחו להם הודעות אלקטרוני כביכול שמטעם, עם איום, איום שהם כביכול חייבים להצביע לטראמפ, חשבו שזה יפגע בו. פחות מ-96 שעות אחרי זה, ראש ה-DNI, לצידו ראש ה-FBI וראש עוד ראש סוכנות במחקל ביטחון המולדת, עומדים מול הציבור ואומרים להם מול מה מתמודדים. שחררו כנראה מודיעין מאוד מאוד רגיש בזמן אמת, והפרקטיקה הזו היא קורית. הסיפור הזה של לפנות לציבור, לתת לו כלים שהוא יודע להתמודד, להבחין, הוא אחד מהדברים המרכזיים שהממשל האמריקאי עושה. אפילו יש להם סמינר שנתי של המשרד ביטחון המולדת, סמינר שנתי שממש מביאים מכל הקשת האזרחית, גם מקהילת המודיעין והביטחון, כולל אוניברסיטאות וחברות המדיה, רואים שכולם מסונכנים המידע ומוציאים אותו לציבור בדוח לכולם, מה למדנו השנה על איום השפעה והתערבות הזרה.
כן, דודי, רצית לשאול משהו את סגן אלוף יוד.
זהו, אני פולש לזה שאתה שואל את השאלות.
זה אולפן ליברלי ופתוח.
שמשנים את הכללים. יוד, רציתי לשאול, עשית באמת עבודה מאוד מקיפה על ההתמודדות האמריקאית בהרבה היבטים, אבל מהנקודת מבט של המודיעין, איזה דבר למדת מההסתכלות שלהם שמאתגר או משנה קצת את מה שאנחנו, איך שאנחנו עושים בקהילת המודיעין ביחס לנושא הזה?
אני חושב שקודם כל זה שהדבר הזה לקח זמן, בסדר? הם היו צריכים את ה-7 באוקטובר שלהם, בסדר? את ה-9-11 הזה ב-2016. זה שהדבר הזה נלקח והוגדר כאיום ייחוס ברמה לאומית, ואגב בפרט במרחב החברתי דיגיטלי, זה משהו שאני לא יודע אם אנחנו שם, בסדר? ובטח ברמת ההתארגנות למול זה, ושבסוף גם יש איזושהי ראיית איום הוליסטית, שגם היא גם מסתכלת לא רק על האיום אלא גם על השחקנים שעושים את זה, מסתכלים על זאת אומרת, זה עוד כלי, זה עוד רכיב בעוצמות הלאומיות של היריבים שלנו. ועכשיו איך הדבר הזה הוא משחק לצד כלים אחרים יותר קלאסיים שאנחנו כמודיעין יודעים לסמן אותם. אז זה אולי הדבר המרכזי שאני חושב שאפילו מודיעינית נכון לראות ולבחון איפה אנחנו למול האיום.
זה גם קרה בזמן הכהונה של טראמפ, נכון? שהוא בכלל הכחיש את כל האיום הזה, אבל עדיין הדבר הזה קרה בתקופתו.
אז כן, נכון, זה קרה אצלו. צריך להגיד שגם בתוך מערכת הבחירות ב-2016, זה היה דבר מאוד מאוד רגיש שהתעסקו איתו. כבר באוגוסט 2016 מזהים את הדברים האלה. סליחה, זה עוד אצל אובמה, אבל כן, ודאי, זה לכל אורך. זאת אומרת, היו עוד ניסיונות גם להתערב בבחירות פנים, אומנם לא כמו 2016, אבל הדבר הזה לא הפסיק, כמובן שלא הפסיק.
כן, יש גם כמובן ניסיונות שאותרו באירופה ובמדינות שונות, בצרפת נדמה לי הייתה טענה שהרוסים מתערבים, ו...
בהפגנות עם האפודים הצהובים.
כן, נכון, גם שם וגם ב-Black Lives Matter. אגב, צריך להגיד, תחת תקופת טראמפ, האמריקנים האשימו את הרוסים ואת הסינים, אגב, זה גם תוך כדי קורונה, שמדליקים או מציטים מחדש, או אני יודע מה, משלהבים את הרוחות של אותם מפגינים. ועוד מילה אחת לגבי אירופה, אני רוצה ככה לקראת סיום, רבותיי, להזכיר שבשוודיה, למשל, אנחנו מזכירים את שוודיה אחת לכמה פרקים, דודי, יש ממש רשות למאבק פסיכולוגי או להגנה פסיכולוגית נגד השפעות זרות, והם קיבלו בספטמבר עוד תקציבים ונתנו להם עוד סמכויות כדי להתמודד עם המתקפות האלה, והם אחד משמעית, יש מדינות שממש, גם פינלנד שמו את זה, ונדמה לי שגם טייוואן ואסטוניה, ומדינות שמבינות עד כמה הנושא הזה לא יכול להיות באוויר. היינו יכולים להמשיך לדעתי עוד הרבה מאוד זמן, אבל אנחנו מגיעים לסיום הפרק הזה של פייקלנד, עם תובנות מרתקות ובעיקר דאגה, אני חייב להגיד, כשאני שומע דודי, שהעולם מסביבנו מתרוצץ ועושה, ואנחנו... טוב, נראה, ננסה, נבדוק, סגן אלוף יוד פה, עמית שם, דודי ועטילה במכון, אולי ידברו ביניהם, לא חייב להיות משהו מסודר מדי, תקנו אותי אם אני טועה, אם הבנתי משהו עקום, עמית.
אני חושב שנגעת במסמר בראשו, ובעיקר מה שמטריד אותי כמשפטן, זה שהדברים האלה יעשו בצורה לא מסונכרנת, כי אני יכול לראות תפיסת אחריות מרחיבה, של אנשים מסוימים במערכת הביטחון, שהתמודדו עם הדבר הזה בצורה חלקית ולא מקיפה. ופה אנחנו רואים את הסכנות של התעסקות במרחב הזה בצורה לא מסונכרנת, כי בסוף זה חופש הביטוי של האזרחים שלנו.
כן, דודי?
אני חושב שלא הרבה פעמים קורה לנו במכון שאנחנו נתקלים בסוגיה או בפער שמחייב מענה מערכתי, ואני חושב שזה המקרה הזה. אני כן יכול להגיד שיש הבדל היום לעומת לפני שנה או לפני שנתיים. זאת אומרת, אני רואה כאן כן תזוזה איטית, הדרגתית, אז נשאר עם...
אתה אומר, זה כבר חדשות טובות.
נשאר עם האופטימית הזאת, אולי זה מעלה אחת מתוך מאה, אבל זה
קצת. כן, נכון. אוקיי, רבותיי, אני אספק בדברים האלה, דודי סימן טוב, עמית אשכנזי, וסגן אלוף יוד, תודה רבה. על הדברים המרתקים שהבאתם כאן בפרק הזה של פייקלנד, שמגיע לסיומו, המכון למחקרי ביטחון לאומי בשיתוף עם קרן קורת אדנאואר, ממשיך להביא לכם את כל ההתפתחויות בעולם הזה של הדיסאינפורמציה והמל אינפורמציה, כפי שמעתם את המילה הזאת, ומיסאינפורמציה, ובעיקר הניסיון להשפיע לנו על המוח. מעבר לטילים יש מילים, היזהו גם מהן. להתראות ונשתמע בפרק הבא. אני הייתי עטילה שומפלבי, ביי ביי.